מעולה. טוב, פרק רביעי, בסדר? מתוך שמונה פרקים אנחנו מתחילים. האמת שבפרק הזה יש מה שנקרא דרך האמצע של הרמב״ם הידועה, היא בעצם מופיעה בפרק הזה, בפרק המרכזי פה של הסיפור. אומר הרמב״ם, הפעולות אשר הן טובות. אתם זוכרות, אני מזכיר שהרמב״ם כל הזמן מזכיר לנו שהמעשים של האדם הם תולדה של המידות שלו, מתוך הנחה שבדרך כלל, לא תמיד, בדרך כלל מה שאדם עושה זה מה שהוא רוצה. למה בדרך כלל? אני יכול להיות משהו אחר? שאלה לקהל. איך? אוקיי, מה עוד? את צודקת, רק הלכת רחוק מדי. יותר פשוט. יכול להיות שאני אעשה משהו שאני לא רוצה? איך? ברור? נכון. כמו מה? יפה מאוד. לא מתחשק לי לעשות משהו טוב, ואני חושב שנכון לעשות אותו, אז אני אעשה, למרות שאני לא רוצה. דבר מאוד חשוב לדעת. כן? כלומר, יש לנו בגדול, במצב הרגיל, יש שכל רגש מעשים, נכון? ויש איזה מין, אני חושב משהו, אני רוצה אותו, אני עושה אותו. בספונטני, כלומר, כל עוד אנחנו לא מתבוננים על המעשים שלנו, בסוף, אתם יודעים, אדם עושה 1,000 פעולות ביום, כמעט בלתי אפשרי, כל פעולה הכי קטנה שאנחנו עושים, לתת את הדעת, מה בדיוק עשינו, לשמה אנחנו עושים, וכדומה. אוקיי? בדרך כלל מה שאנחנו עושים בספונטני זה תוצאה של הרצון. אני רוצה משהו, אני עושה אותו. לפעמים אני יכול לעקוף את הרצון, כלומר אני יכול, מה שנקרא, המוח עושה עוקף רצון ויורד ישר לעשייה. זה המקום שבו יש לי את האפשרות לעשות מעשים גם אם אני לא רוצה אותם. אבל בשביל זה צריך כאילו, זה הלא טבעי שלנו. אוקיי? זה ההתנהלות הלא ספונטנית. הספונטניות זה בא לי משהו, אני עושה אותו. עכשיו, כיוון שאי אפשר כל החיים להתנהל שהשכל ינהל את המעשים, וגם אם אני אצליח זה הרי מאוד קשה, אני צריך כל כך הרבה להשקיע בזה, אני לא צריך לעשות שום דבר אחר ביום חוץ מרק לחשוב כל דבר מה אני עושה. אז מה הפתרון אידיאלי? לתקן את הרצון. כי אם הרצון שלי טוב, אז ממילא אני אעשה דברים טובים. אני לא צריך להשקיע בזה כל כך הרבה מאמץ. אני אתן לי דוגמה מתחום טיפה שונה, שקשור להרגלים. תגידו, הרגל זה טוב או רע? תלוי. יפה מאוד. מה זה בעצם הרגל? הרגל זה זה שאנחנו, יש בנו איזה מין תכנות, שאם נחזור על איזה פעולה, או בסיטואציה מסוימת, נעשה אותה הרבה פעמים, יש לנו מעין איזה טייס אוטומטי או חצי אוטומטי, שאנחנו כאילו עושים את זה לבד. למשל, כל אחד מכם, נגיד, שמגיע לאזור הבית שלה, נגיד ברגל, יש עליו אתה כבר מפסיק להסתכל על הדרך. זה פשוט אוטומטי, אתה פשוט יודע לאן, מן השמאלה, מן השמאלה. אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר, אתה עושים ללכת לדרוך. כן? מישהי פה נוהג קצת ברכב? ברכב זה עוד יותר בולט. כמו שרכב מכורה דורש התרגשות, אתה נוסע בדרך שאתה מכיר אותה מאוד מאוד טוב, אתה לא שם לב. אני, נגיד, הציר של ירושלים, אלי, זה ציר שנוסעתי אותו כבר 1,000 פעמים. אפילו נוסע, כבר לא זוכר, אני לא שם לב, לא יודע איפה אני בדרך. נגיד, אם זה סתם תמשמל בלי שלטים, רגע, זה לפני אופרה או אחרי אופרה? אתה לא שם לב בכלל, עכשיו, לא שאני לא זהיר, אלא כאילו, יש לנו טייס אוטומטי, עכשיו, זה עוזר לנו, זה מקל מעלינו, כי אז אתה לא צריך כל שנייה, עכשיו, איפה אני רואה את זה מאוד בולט? אני צריך לנסוע במקום שאני לא מכיר, וואי, כל צומת נהיה אירוע. רגע, ימינה, בונה, זה פה, השלטים, מה כתוב? זה זה. אתה לא צריך את זה במקום שאתה מכיר אותו טוב. אז הרגל זה דבר נפלא, זה מוריד מעלינו את הסוג של אומס. אבל החיסרון של ההרגל הוא שהוא עובד גם לצד השני. אז כן, כלומר, או כמו שיש הרגלים, לא יודע מה, אדם רגיל, לא יודע מה, קם בבוקר נותן ידיים, זה כבר אוטומטי. מעולה, ככה צריך. אחרי כל בוקר אנחנו צריכים לעמוד עם רשימה, רגע, נטלתי ידיים, עשיתי ככה, בירחתי, התפללתי, יאללה, אוטומטי, זה... זה טוב. איך? קודם כל, נטילת ידיים, הפעולה עצמה, לא חייבת איזה ריכוז מכוונות עליונות.
כן, אבל נגיד שלפני, פשוט תזה
זה נכון, אבל זה לא בעשייה, אלא זה יותר במה שנקרא כוונה. גם כשאדם יחווה מיד אל ידיים, עדיין יש לו הרגל ליטול ידיים. דרך אגב, אנחנו גם מבקשים, נכון? תרגילנו בתורתך. אנחנו מבקשים את זה. סייעת הדשמיא שבאמת, המצוות. דין חינוך, אתם יודעים, הרי ילדים לפני בר מצווה, בת מצווה, לא חייבים במצוות. בכל זאת כתוב שמי גיל חינוך חייבים לחנך אותם במצוות. אז זו שאלה גדולה, למה? אם הוא לא חויב, מה, למה שעשה את זה? התשובה הקלאסית לדבר הזה, זה להרגיל אותו במצוות. אותו, אותה, כן? ילד שמגיל 6, 5, 6 כבר מורגל במצוות, כמובן גיל חינוך זה כל גיל לפי העניין שלו. ילד שרגיל, כבר מגיל 4 לא לדקור בשבת, אז זה הדבר הכי טבעי, לא לדקור בשבת. כן? זה הדבר הכי טבעי, זה זורם, הוא לא צריך להתאמץ. אך אם אתה מחנך ילד או ילדה למצוות, אז כשהם מגיעים לשלב שבו הם מחויבים, הם כבר מוצאים את רוב המצוות כבר מוכנות. זה כבר נמצא, רוב המצוות כבר יושבות על הטייס האוטומטי. אז זה דבר נפלא. רק הבעיה היא שההרגל יושב גם על הדברים הלא טובים. כי גם פעולות רעות, אם אני חוזר עליהם הרבה פעמים, יהיה לי כבר הרגל. והיתרון של ההרגל הופך לחיסרון, כי היתרון של ההרגל שהוא אוטומטי, הוא הברירת מחדל, מה שנקרא, זה קשה לשנות את ההרגל. אז מה עושה אדם מוסרי? אדם מוסרי משתדל כל הזמן להרגיל את עצמו בדברים טובים, ואיפה שום זה הרגלים לא טובים, לעשות לשנת אותם. יש הרגלים של מעשים, יש הרגלי דיבור, יש הרגלי מחשבה גם. כן, הרגל הוא מופיע בהרבה דברים. מה? שומעים אותו. אותו מעניין, אתה רוצה לשמוע אותו? אין בדרך, אבל אף פעם לא שומעים. למה אף פעם לא שומעים? אתה רמקול עצמו כאילו? נו, את קבלת לרמקול שבקיר? פה שומעים אותו?
כן.
וואי וואי וואי. לא בסדר, לא בסדר. טוב. חזי זה מעבר להכיר שומעים אותו. טוב, אז נרוויח שיעור, נו. כל שאני אדבר, נרוויח... אז מה אני אומר? בעצם, כמו הנושא של ההרגלים, אותו דבר זה נושא המידות. מה זה בעצם מידות? אני אומר, המידות זה רצונות. רק רצונות ספציפיים. עכשיו, מי שבאופן עקרוני יש לו רצונות טובים, אז זה קצת טייס אוטומטי כזה. כלומר, באופן ממילאי, הוא יעשה מעשים טובים. מצוות מעשים טובים. יש לו מידות רעות, כנ"ל הפוך. עכשיו, כיוון ששוב פעם, אנחנו יכולים לעקוף את המידות. אני יכול לעשות מעשים כנגד מה שבא לי ומתחשק לי. אבל כל אחד מכיר כמה זה קשה. כמה זה קשה לעשות משהו שהוא עוקף את הבא לי ומתחשק לי. אז הכי טוב וואי, תודה רבה. אז הכי טוב שהבא לי מתחשק לי מלכתחילה יהיה טוב. לכן, זה בעצם הנושא שלנו. אני אומר את כל זה כדי שנבין מה הנושא. אומר הרמב״ם, התכלית של האדם זה שיהיה לו מעשים טובים, ולא יעשה מעשים רעים. אבל באמת, זה לא מספיק רק המעשים, לא מספיק לפקח על המעשים. אתה צריך לך מידות טובות. המידות הטובות יולידו מעשים טובים. לכן הרמב״ם אומר, הפעולות אשר הן טובות, הן הפעולות השוות הממוצעות בין שני קצוות ששניהם רע. האחד מהם איתור והאחר חיסור. והמעלות, שזה בעצם המידות, הן תכונות נפשיות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת ממתרה ואחרת חסרה. ומן התכונות האלה התחייבו הפעולות ההן. כלומר, התכונות, שזה המידות, מולידות את המעשים. עכשיו, אני רוצה לפני שניכנס דרך על הדוגמאות של הרמב״ם. יש ברמב״ם פה חידוש גדול. תראו, אנחנו רגילים לומר שיש באדם מידות רעות ומידות טובות. חלקים את זה כאילו לשתיים. אבל הרמב״ם אומר, אין דבר כזה מידה רעה. יש מידה שרע לה, נכון? אין דבר כזה מידה רעה. ואין דבר כזה מידה טובה. כל מידה, כל תכונה בנשיות שלנו, היא גם טובה וגם רעה. ואם נעשה, בואו נעשה את זה ככה, אני לפעמים אוהב לעשות... יש פה איזה טוש,
משהו. תראו.
מה זאת אומרת? יש פה אני... נגיד, אתם מכירות שיש ב... נגיד, ברמקולים, left right, הלוך, נכון? יש נגיד סקאלה, אוקיי? בסדר? נגיד זה left וזה right, רמקולים. בלנס, בסדר? או דברים כאלה. עכשיו, יש לי נגיד את הכפתור, נעשה את זה נגיד במכשירים שזה זה. אחרי רולטה כזה, בוא נראה, אתה איזה ציטור שעובד. תסתפק במועד. תסתפק במועד, לא. חושב שאחד עובד. עכשיו, נגיד יש כפתור, בסדר? הכפתור הזה נגיד נמצא פה. אני עכשיו יכול להזיז אותו, נכון? יכול להזיז אותו מפה עד לפה. אם אני שם אותו נגיד הכי פה, אז זה הכי לאפתו. בוא נגיד יש בס, בסדר? אז זה מינוס ופלוס, אוקיי? נגיד מינוס ופלוס. עכשיו אם אני שם את זה עד לפה, אין בכלל בס. אם אני שם פה, זה המקסימום בס שהמכשיר יכול לתת, אוקיי? ויש את כל הסקאלה באמצע. אומר הרמב״ם, שמע, זה מה שציירנו פה, זה הסקאלה של כל המידות כולה. כל מידה יש לה. נעשה את זה במקום לפרייק, נעשה מינוס ופלוס, בסדר? כל מידה יש מינוס ופלוס, ואתה יכול לשחק עם הווליום שלה. ועכשיו החידוש הקדוש של הרמב״ם, שהמינוס והפלוס זה המידות הרעות. אז איפה המידה הטובה נמצאת? פה. לפה אנחנו חותרים. כל מידה, אם היא תהיה פחות ממה שצריך, היא הופכת למידה רעה. אם היא תהיה יותר ממה שצריך, היא גם הופכת למידה רעה. והאמצע, זה לא כמובן אמצע במטרים, כן? אמצע זה הנקודה המאוזנת בין שתי הקצוות, באמצע, שם המידה הופכת למידה טובה. תבינות, אז יוצא לפי זה שאין דבר כזה מידות רעות, מידות טובות. בואו נעשה ניסיון, לפני שהדוגמאות שהוא אומר, זרקו לי מידה טובה. ענבה. יפה מאוד. נכתוב פה ענבה. אוקיי? יפה. אם חסר ענבה, המינוס זה הרי פחות. אם אני מעביר את זה לפה, מה קיבלתי? חוסר ענבה. נכון? אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כי אני, אדם, לא ברור לי אם גאווה וענבה זה הפכים. אני לא ברור לי. כי, אתם יודעים מה נעשה כך, כי לפעמים כתוב, ענבה וגאווה נתפסים כהפכים, לפעמים יש ספרים שזה שני מידות שלא קשורות לשנייה. אדם צריך להיות גם ענב, גם גאוותן, לפי העניין שצריך, אבל זה לא בכך סותר. אז בוא נגיד שפחות מידי ענבה, זה, לצורך הדוגמה נגיד שזה גאווה, בסדר? כי זה לא, כי אני רוצה להישאר על הענבה כל הזמן, אבל נניח, בסדר? שזה יהיה גאווה, אוקיי? זה פחות מידי ענבה. אז בואו נהיה ענבים כמה שיותר, נכון? ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. אם אני שם את הענבה על המקסימום, מה קיבלתי? איך? יפה מאוד, קיבלתי או ביטול עצמי, או שפלות, או חוסר ביטחון עצמי, אוקיי? זה כבר לא ענבה. אם בן אדם אומר, לא, אני אפס, אני אפס, אני כלום, זה לא מידת ענבה. זה גם טיפשות. וגם שפלות. זה לא דבר טוב להגיד שאתה אפס. למה אתה אפס? אם אדם כל פעם שצריך משהו וזה, לא מה פתאום, אני לא, לא מהתחמקות, אלא כאילו מה ענבה, לא, אני לא ראוי, לא, אני לא אני, שמישהו אחרי יעשה את זה, מה פתאום, וזה, זה לא ענבה. אז אם לקחנו את הענבה יותר מדי, גם לא טוב. צריך למקם אותה באמצע. בוא נעשה עוד ניסיון. תנו לי עכשיו, נגיד, מידה... מידה רעה. איך? אכזריות, זה קל, לא שנייה. נחזור, אכזריות. אם יש פחות, נגיד, יותר מידה, אם אני שם אותה על פלוס, אז אדם רשע. נכון? אתה מחזרי, אדם זה, בסדר, זה ברור. אבל אם אני שם אותה יותר מידה על המינוס, מה קיבלתי? לא בדיוק רחמנות. לא. תבינו, אין לזה שם, כי אנחנו נשארים באכזריות. כאילו, יותר מדי, פחות מדי, אין לזה שם. אז אני אגיד לא במילים אלא בתכונות. אם אדם אין לו בכלל את מידת האכזריות, חסרה לו תכונה מאוד חשובה בחיים. כי למשל, הוא לא יוכל להניש אף פעם אנשים שהוא לא יצריך להניש אותם. בסדר? כי זה להתגבר על רגש החמלה. מה זה בעצם אכזריות? זה יכולת, יש לי רגש חמלה, והיכולת להתגבר עליו. הוא לא יכול לשרת בצבא דרך אגב. אם אין לאדם יכולת להיות לפעמים אכזר, הוא לא יכול להיות לצבא. הוא גם לא יכול להיות אחות בבית חולים. למה, איך אדם כזה? נגיד יש בחורה, אישה בלי אכזריות בכלל. איך היא בדיוק תחזרי כמה אחת לחולה? איך היא תעשה את זה? או לתינוק? חבל הזמן. מה? לא, אני בדיוק מאוד מהחיים. אוקיי, אז ההורה שלוקח ומחזיק את הילד חזק חזק, כי עכשיו הוא מקבל, נו, לפני חודשיים הייתי אצל רופאת שיניים עם הבן שלי הקטן בן 3. השן שלו זה, כאילו, אם היא לא מצליחה בטיפול, הוא קטן, הוא לא מבין מה לעשות. זה אומר הרדמה מלאה, ובמקרים קיצוניים עושים הרדמה לילדים, ממש בית חולים, ובסוג של ניתוח, כולה בשביל סתימה או טיפול שורש. אתה לא רוצה, כי אחרי זה, זה רק הולך ומחמיר. אז הלכנו לזה רופאת ילדים, בסדר מיוחדת. יותר, זה לא משנה, אבל עדיין בשנה מסוימה אמרה לי, תשמע, אתה תופס אותו חזק, 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 ואני סותבת לו את החור, אחרת לא נצא מזה. זה לא סימפטי. צורח, צורח, אני אומר לכם, באמת, זה קורה הלב, אני יומיים מתוששתי מזה אחרי זה, קורה הלב, אתה חייב להחזיק אותו חזק, הוא משתולל, זה... מה לעשות? אם אין לך טיפה אכזריות, יש המון דברים חשובים בחיים. אתה לא יכול לעשות.
אבל זה רב. זה לא כאילו
הסתכלות
פשוט
מיידית
על הסיטואציה, כאילו בעומק אנחנו
מבינים
שזה לא
באמת אכזריות. זה כן אכזריות, זה לא בעומק, זה אכזריות. למה? כי ברגע שלי מה אני מרגיש? חמלה. אני צריך להתגבר על החמלה הזאת. מה המידה שאנחנו, זה סוג של מידת גבורה כזאת, שאני יכול להתגבר על החמלה הבסיסית? אכזריות. עכשיו למה זה מלחיץ אותך? למה את אומרת את זה? כאילו, כי כל כך התרגלנו שהאכזריות זה רק רע, אז קשה לך, ובצדק, כאילו, לשמוע שיש גם צעד טוב באכזריות. אבל זה שהתרגלנו שהאכזריות היא רק רע, זה לא לגמרי נכון. ואומר הרמב"ם, אין דבר כזה מידה רע או טובה. דרך אגב, מי שפיתח את הנושא הזה מאוד, זה ספר שנקרא אורחות צדיקים. לראות אותו? ספר נפלא, אני מאוד אוהב אותו. פעם ראשונה שלמדתי אותו, זה ממש היה לחידוש. כאילו, איך הוא באמת עובר מידה מידה. וכל מידה הוא מראה כאילו את מתי היא לא טובה ומתי היא כן טובה. או אם זה המידות הטובות, אז הוא מתחיל ממתי זה טוב, אבל גם מתי זה לא טוב. אוקיי? למשל, אוקיי, מה עוד? תנו לי עוד דוגמה.
נגיד את...
לא יודע, מה שבא לכם. כעס, או, כעס, נכון? יפה מאוד. כעס, אם אדם נותן מדי כעס, נכון? כעס בחיק סילים ינוח. כעס עם מידה מגונה, כעס הרמה, מה זה כעס? דומה לעבודה זרה, נכון מאוד. יפה מאוד. אז לכאורה אם כעס זה כל כך נורא והיום, אז בוא נשים מינימום, לא נכנס אף פעם. כן או לא? יפה מאוד. אם אדם אין לו בכלל את מידת הכעס, הוא אדיש. זה לא מידה טובה. להיות אדיש. אז לא הבנת, אז לפעמים צריך לכעוס? כן. כי מה זה כעס? אני אשב, בסדר, אני לא מכיר. מה זה כעס בעצם? כעס זה כשהרגע שבו אדם עומד מול המציאות ומתפתחת בו מחאה פנימית. הוא לא מוכן לקבל את מה שהוא רואה מול העיניים. רגע, רק שנייה, אז למה זה מידה רעה בדרך כלל? כי בדרך כלל אין שום סיבה שהמציאות לא תתנהג כמו שתתנהל. לכן הכעס בדרך כלל היא תולדת הגאווה, כתוב בספרי המוסר. כי הכל מתחיל מזה שאתה חושב שכל העולם עובד אצלך. כיוון שאני אומר כל העולם עובד אצלי, אז ברגע שמישהו לא מתנהל כמו שאני רוצה, או משהו לא מתנהל כמו שאני רוצה, אז אדם כועס. לכן כעס זה לא טוב. אבל יש מצבים בחיים שבאמת אני לא יכול להשלים איתם. יש מחאות, יש עוולות, יש פשעים, יש תופעות נוראיות. מה זאת אומרת? איך אפשר שלאדם לא יהיה מחאה? מה, אנחנו אדישים כלפי הרשעה? אדישים כלפי תופעות לא טובות שיש במציאות? זה נורא והיום להיות אדיש. אז כעס במידה הטובה שלה זה סוג של אכפתיות, זה סוג של איזשהו מחאה פנימית. מה?
אני לא חייב לחוס ממש, אפשר להגיע את הכעס בצורה
אני לא מדבר על הבאה, אני אומר קודם כל אתה, שאתה שומע שמבזים את השבת ומחללים אותה באוטובוסים. כואב לך או לא כואב לך? זה כעס. זה כעס. לא אמר תכף צריך להתעצבן דעה שאני יוצא מהאוזניים. המחאה הפנימית זה כעס. מה זאת אומרת? ברור שחייבים את זה. הלאה, איזה עוד מידה? איך? שמחה, יפה מאוד. אם השמחה היא עובר, יותר מדי שמחה, זה כבר נהיה עוללות. נהיה כבר קלות ראש. נכון? יש מצבים מורכבים בחיים. אוקיי? האמת ששמחה זה תלוי מה ההגדרה של שמחה, כי כשרבי נחמן אומר צריך להיות בשמחה תמיד, אז הוא לא מדבר על שמחה כמידה, אלא כמצב נפשי שמשלים עם המצב. אז זה כן, זה לא מידה, אבל המידה הפשוטה של שמחה, או צחוק נגיד וכדומה, אם זה עובר, זה כבר נהיה קלות ראש ודעת, אם זה אין לזה בכלל, זה כבר נהיה עצבות.
אבל זה סותר את מה שהרב אמר על הכעס, כי אם אנחנו אומר
לא, 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 כי השמחה של רבי נחמן זה לא השמחה, זה לא מידת השמחה, זה משהו אחר. לא, מה שהוא מדבר שמחה זה משהו אחר. אוקיי. עצבות לא, רק רע. כי עצבות זה בעצם נהדר שמחה, ועצבות זה יאוש. אגיד לכם מה, אצל רבי נחמן, שמחה ועצבות זה יאוש ואמונה. זה הפרשנות שלו. לכן זה, הוא בכלל לא עוסק בעולם המידות, נכון? אין ייאוש בעולם כלל, זה מה שהוא אומר, אוקיי? ולכן צריך להיות בשמחה תמיד. מה ששמחה זה ההפך הייאוש, ההפך מייאוש זה אמונה בעצם, אוקיי? לכן זה לא קשור לעולם השמחה. הלאה, בואו נמשיך. נו, תנו לי מידה טובה, הוראה. איך? אכפתיות זה לא בדיוק מידה. בואו נדבר למשל על נגיד מידת הנדיבות, בסדר? המקום שאדם נותן לאחרים. אם אדם לא נותן בכלל, מה הוא? קמצן. אם אדם נותן יותר מדי, מה הוא? פזרן. אז מה צריך עוד? מה זה האמצע? נדיב. תגיד, לא, אבל קמצן זה רע, אני נדיב, אין אתה בלי חשבון. לא, זה לא נדיב, זה פזרן. זה לא מידה טובה, זה מידה רעה. כל מידה צריכה להיות במידה, נכון? מה? לכן זה נקרא מידות. זה נקרא מידה מלשון מדים, כי זה בגד שמלביש את הנפש. זה נקרא מידה מלשון מדידה, כן? כלומר מידה של מדידה, כי כל מידה עניינה האיזון שלה. מה את אומרת? קינה נפלא. קינה זה מידה טובה או רעה? תלוי. סתם ככה קינה זה מידה לא טובה, אבל זה גם קינה סופרים, הרבה חוכמה, נכון? מה זה קינה? בואו תנו לי הגדרה לקינה. קינה זה שאדם מזהה שיש משהו אצל מישהו והוא מרגיש שזה חסר לו. רק עכשיו השאלה, האם הוא מקנה בו במובן הזה שהוא אומר אני רוצה את זה, את מה שיש לו אני רוצה אצלי, זה הקינה הלא טובה, בסדר? הקינה החיובית זה אני אומר אם הוא יכול גם אני יכול, זה הקינה החיובית. אז בשורש יושב על אותו מקום בנפש, הקדם לוקח את זה לכאן או לכאן. בקיצור, אתם מבינות, כל מידה שיש, יש לה אובר ויש לה מינוס ויש לה את הנקודת האיזון שלזה הרמב"ם אומר דרך האמצע. שאלה, כן, איתה. למה אם ככה אנחנו בכל זאת אומרים שיש מידות טובות ומידות רעות? כי? מי אומר? לא, אבל למה להגיד מראש? הרי בעצם כל מידה, לא, את צודקת, כל מידה יש את זה שלה, אבל בגדול, למה בכלל יש לנו חלוקה כזאת?
כי המידות טובות בקצה של הפלוס.
לא יכול להיות בקצה של הפלוס, אף אחד לא בקצה. כולם באמצע.
לא, כאילו נוטות יותר
לשמה. בסדר, אז תגידי מידות פלוס, מידות מינוס. למה זה נקרא מידה טובה? חסד יכול להיות מידה נוראית. חסד, נכון, רחמים. אדם יכול לרחם על אכזרים, זה הדבר הכי נורא שיש. אז למה בכל זאת אנחנו... כי? לפי הרוב מה?
חסד יכול להיות טוב ולא טוב, אבל הראש שלה זה טוב.
יפה מאוד. כלומר, זה לא ראיתי כתוב בשום מקום, אבל נראה לי מסברה פשוטה. הרי אחרי שלומדים את הרמב״ם, אז אתה אומר, רגע, אז למה בכלל מדברים הרבה פעמים ככה? כי נראה לי שבאופן טבעי, המידות הטובות זה המידות שבדרך כלל, בלי יותר מדי מאמצים או עבודה מוסרית, אנחנו נפגוש אותן כטובות סך הכל. גם אם הם לא הולכים מדויקות ומכוונות, כלומר, תראו לך דוגמה, מידת החסד אצל רוב האנשים, בדרך כלל היא מופיעה בסדר. וגם אם אצל בן אדם, אם הוא לא מדייק את עצמו, זה יכול להופיע לפעמים בצורה לא טובה, עדיין רוב הפעמים זה הופיע בצורה טובה, וכנה למידות הרעות. רוב האנשים שיחסו, או ברוב הפעמים שאדם יחס, זה לא יהיה מסיבה מוצדקת. אז לכן, אנחנו מגדירים אותם כמידות טובות ורעות, אבל חשוב להבין שזו הגדרה שהיא לא לגמרי מדויקת. אפשר להגיד את זה, רק לזכור שכל מידה יכולה להיות טובה ויכולה להיות רעה.
הרב, אבל לא נכון נגיד בציר הזה לעשות, נגיד את מידת הכעס, עם, לשים אותו בציר הזה קרוב לשמה, ולא כאילו בול באמצע. יש מידות שצריך אותם הרבה, ויש אלה שפחות.
תראי, עוד פעם, האמצע פה הוא לא באמת אמצע סימטרי. אמצע הכוונה זה האיזון. את צודקת, בוודאי, יש מידות. כעס, ברור שהאיזון שלו זה כמעט לא לחוס. זה ברור, אבל זה עדיין נקרא לדרך האמצע, כי זה הנקודה המאוזנת שלו. לכן תמיד יישאר אמצע. טוב, מובן בגדול, שאלות, אפשר להמשיך? אז בואו נקרא את זה אחרי בשונו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אם כן, משל זה, הזהירות, שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר ההרגשה בהנאה. הזהירות לפי פה, לפי הרמב״ם, אתם רואים מה זה בעצם הזהירות? זה לא כמו המסילת ישרים, זה משהו אחר לגמרי. הרמב״ם, יש אחד, יש לו הרבה תאווה. סתם, כאילו, נגיד, נדבר על אכילה, בסדר? כל, יותר מדי חשוב לו האוכל. אבל יש אחד שבכלל לא אכפת לו. אומר הרמב״ם, גם זה לא טוב. צריך שיהיה מאוזן. הלאה, והזהירות היא מפעולות הטוב, ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות היא מעלה ממעלות המידות. אמנם רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר ההרגשה בהנאה לגמרי זה הקצה האחרון, ושניהם רע גמור. ושתי תכונות הנפש אשר מהן התחייבו רוב התאווה, והיא התכונה יתרה או היעדר ההרגשה, והיא התכונה החסרה, שתיהן פחיתויות מפחיתות המידות. וכן העין היפה. אתם יודעים, עין יפה זה מעניין, יש פה חידוש גדול של הרמב״ם. אבא אומר שבסוגיית הנתינה יש נתינה לאחר ויש דאגה לעצמך. גם זה מידה. כשהרמב״ם מדבר פה עין יפה, הוא מדבר עכשיו על האדם את עצמו. כמה אדם נדיב בכסף או בגשמיות כלפי עצמו או כלפי משפחתו. אדם צריך שיהיה בעין יפה לדאוג למשפחתו ולעצמו. צעד אחד, עין היפה היא ממוצעת בין הקמצנות, שאדם מתקמצן על עצמו, לבין הבזבוז שאדם מוציא מעבר, שזה מידה רעה. בהמשך הרמב״ם יגיד שכל אדם צריך לשאול את עצמו, נכון, אנחנו עושים פה מציאות אידיאלית, אבל כל מידה, אומר הרמב״ם, לכל אחד מאיתנו יש צד אחד שהוא יותר מאתגר. נגיד, אם יש אדם שאומר מאוד אדיש, נגיד, דיברנו על כעס, נכון? אם אדם הוא כזה, לא יודע מה, שום דבר לא מזיז לו בעולם, אז ברור שאם הוא רוצה להיות כועס, הוא רוצה להיות כאילו אכפתי, בסדר, כמו שאמרנו, אבל קשה לעמוד על האמצע. למה? כי תמיד צד אחד ימשוך אותו, נכון? ימשוך אותו לפה. או אם אדם הוא כעסן, חמזג, אז גם אם הוא יהיה בדרך האמצע, זה יהיה קשה להחזיק שם. למה? כי תמיד צד אחד מושך. אוקיי? כל מידה, תדעו. לכן גם פה למשל, עין היפה, אוקיי? בין הקמצנות לבין הבזבוז. זה משתנה. יש אנשים, הם יותר נוטים להתקמצן על עצמם. אז הוא תמיד יתמודד עם הנטייה, כל פעם מחדש, להתקמצן על עצמו, ואיך בכל זאת אני לא מתקמצן על עצמו. ואדם אחר, הבעיה שלו זה הבזבוז. הוא תמיד נוטה לשם. אז הוא צריך כל פעם לשים לב שזה לא בורח לו מה שנקרא, אוקיי? וזה גם הבדל בתרבויות, כן? אנחנו למשל היום, הבעיה שלנו זה הבזבוז, לא הקמצנות. רוב האנשים, אני חושב. אנחנו נמצאים בתרבות שכל הזמן, כל הזמן, דוחפת אנשים לקנות ולקנות 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 ולקנות, נכון? למה קוראים לזה בלק פריידי, אתם יודעים? אני עושה לך אחרי זה שחור. אתה אומר לך, יש במה בסוף, תהיה לך שחור בעיניים, כן? זה יש היום השפעות פסיכולוגיות מטורפות, ממש מנגנונים אדירים כדי להוציא מאנשים כספים, וזה מה שקורה היום. אנשים היום קונים הרבה מעבר למה שהם צריכים בכל דבר. צריך להיות מאוזן. הלאה, הגבורה. ממוצעת בין המסירה לסכנות ורוח הלבב. יש אחד, הוא פחדן. הרי מה זה גבורה? גבורה זה היכולת להתגבר בסיטואציה שבה אני חושש. נכון? הרי אם אני לא חושש ולא מפחד, אז אני גם לא צריך להתגבר. נכון? גבורה זה קצת דומה לאכזריות. יש מידות שהן בעצם בהגדרה להתגבר על מידה אחרת. אם אני לא מרחב, כן? הבנתם. אוקיי. אז עכשיו, אומר הרב, שימו לב, זה דבר גדול. מה זה גבורה? גבורה זה יכול להתגבר על חשש. אז אם אדם לא מצליח להתגבר אף פעם על חששות, אז זה כבר מידה לא טובה. חסר לו בגבורה. איך יכול להיות עודף גבורה? שהוא לא מפחד גם איפה שצריך לפחד. נגיד, אוקיי, יש אחד בחור צעיר נוסע עם חברים שלו ברכב, אומרים לו, יאללה, בוא ניסע מהר, אוקיי? הוא נוסע מהר על 100, 120, מה לאח שלי גבר, סע, סע, נו, סע, עובר על 140, 150, כולם צועקים לו, איזה גבר! נכון? כי זה משון התגברות. אז הוא לא גבר, הוא טמבל. נכון? אם הוא נוסע על 150, הוא טמבל, הוא לא גבר. הוא אמנם מתגבר על פחד, אבל זה בדיוק פה לא מתגברים על הפחד. יש מקומות שלא מתגברים על הפחד. נכון? כי אתה מוסר את עצמך לסכנות. אז זה לא נכון. יפה מאוד. הלאה. הבדיחות ממוצעת בין העוללות ובין הקירות. זה טוב לשמוח, זה טוב שיהיה חוש הומור. נכון? אומר הרמב״ם, אם אדם בכלל אין לו חוש הומור, זה קירות, זה איזשהו חוסר חיות כזאת. באיזה דכדוך. קצת שני, לא כל היום צריך לעשות צחוקים, נכון? צריך שיהיה איזון. והענבה ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח, כמו שאמרנו. והנדיבות, נדיבות עכשיו זה ביחס לאחרים, ממוצעת בין הפזרנות לבין הקילות. וההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון והעצלות. אומר הרמב״ם, כמה אדם צריך להתאמץ כדי להרוויח כסף? יש אחד, עצלן, עצלן, אז הוא אומר, אני מסתפק במועד. הוא לא מסתפק במועד, פשוט אין לו כוח לעבוד, אז הוא אומר שהוא מסתפק במועד. אוקיי? יש אחד שהוא כל כך אוהב ממון, שהוא כאילו כל הזמן חפש, עוד עבודה, עוד עבודה, עוד להתקדם, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה. וכאילו, זה כבר נהיה מוגזם. יש עוד דברים בחיים חוץ מרק להרוויח כסף. דברים צריכים להיות מאוזנים. והסבלנות ממוצעת בין הכעס לבין היעדר הרגשת הביזיון, ובושת פנים ממוצעת בין העזות לבין הביישנות, וכן שאר המידות. ולא יצטרכו לשמות מונחים להם דווקא אם יהיו עניינים מושגים ומובנים. כלומר, אומר הרמב״ם, אל תתפס לשמות, תפוס את העיקרון. כל תכונה בתכונות הנפש שלנו צריכה להיות מאוזנת, הכוונה לא במקסימום ולא במינימום, אלא בצורה שהיא מביאה ברכה, שהיא באמת היא טובה. ולמה זה כל כך חשוב שהתכונה תהיה טובה? כי מה אמרנו? התכונות מולידות מעשים. אם אדם למשל הוא קמצן והוא לא רוצה להיות קמצן, הוא צריך להתאמץ כל פעם מחדש, הוא צריך לתת לאחרים, זה קשה לו. אם מישהו ראש קטן ובכל זאת הוא מדי פעם רוצה לעשות משהו לכלל, זה ממש סיזיפי, זה כל כך קשה, כי זה נגד הרצון הפשוט שלו. אבל אם אדם, אם המידה שלו היא מתוקנת, אז זה לא יהיה מאמץ כזה גדול. זה יהיה הדבר המתבקש, זה ככה יצא בצורה ספונטנית. יפה מאוד. אומר הרמב״ם, ופעמים יטעו בני אדם באלו הפעולות ויחשבו אחד משני הקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. זה לא כזה פשוט. לפעמים אדם באמת חושב שהאמצע, כלומר שהקצה זה האמצע, וככה זה נכון. כי בשביל זה צריך ללמוד. אם זה רק בתחושה הספונטנית, לפעמים אנשים טועים. למשל, פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו את המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית ההסתכנות, ושימת נפשו בכפו, הוא מפיל עצמו למיטה בכוונה, ופעמים שינצל במקרה, ישבחו בזה ואומרו, זה גיבור, זה גבר. נכון? ופעמים יחשבו הקצה האחרון טוב, ויאמרו על נהדר הרגשת הביזיון, סבלן, איזה, תראה מה זה, איך זה יופי, כמה שלא מבזים אותו, זה לא מזיז לו, זה לא אכפת לו, נכון? מעלה או לא מעלה? תראה איזה צדיק, לא מזיז לו, לא אכפת לו שמבזים אותו בכלל. מעלה או לא מעלה? איך? למה לא מעלה? כי? אז מה כן צריך? אז מה אוקיי? הוא כן צריך להיעלב? מבזים בן אדם, אז מה עדיף, שיעלב או שלא יעלב? למה? אם הוא לא נעלב פעם אחת, גם 10 פעמים הוא לא נעלב, זה אותו דבר, לא? אומרת הגמרא במסכת שבת, חברים, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם אומר הכתוב, אוהביו כצאת השמש בגבורתו. פה גבורה גדולה. אומר הרב בעינייה, לא כתוב הלא נעלבים, הנעלבים ואינם עולבים. בטח שהוא נעלב, הוא בן אדם, איך יכול להיות שהוא לא יעלב? שומעים חרפתם, הוא הבין את הבדיחה, הוא הבין את הצחוק, הוא קלט את ההערה שנזרקה, הוא קלט טוב מאוד מה קרה פה עכשיו בחבר'ה. מי מה שנקרא עשה סיבוב על חשבונו, על הכבוד שלו, בשביל איזה בדיחה לשעשע את כולם. הוא קלט את הסיטואציה טוב מאוד, ובכל זאת הוא התגבר, נעלב ולא עולב, שומע את חרפתו ולא משיב. זה גיבור. אבל אם הוא לא שמע בכלל את החרפה, מה שנקרא, הוא לא הבין את הצחוק שצחקו עליו, אז הוא לא בעניין. זה לא איזה מעלה גדולה, פשוט לא פספס את הקטע, כן? ואם העליבו אותו וזלזלו לו ובזו בו והוא אדיש, הוא בכלל לא קלט את הסיטואציה. זה לא מעלה גדולה. נעלבים ואינם עולבים. דרך אגב, הרב כותב שם משהו מעניין. מה ייתן לבן אדם את היכולת לא להעליב חזרה? הרי לכל זה טבעי, נכון? זו התגובה המתבקשת. פגעו בי, נפגע חזרה, שמעתי חרפה, בוא נחרף חזרה. אומר הרמב״ם, דווקא בגלל שאדם נעלב והוא רואה כמה זה כואב לו, אז הוא אומר, אני לא מוכן לעשות את זה לאחרים. אבל בשביל לא להעליב אתה צריך אחד שמבין מה זה עלבון. אז אתה נעלב ואתה אומר, וואלה, בוא, זה באמת לא נעים, באמת זה לא נעים שצוחקים עליי בפני כולם, זה הרגשה נוראית שמישהו פתאום יורד עליי ליד כולם. וואלה, אני לא עושה את זה לאחרים. יפה מאוד. אז לכן אומר הרמב״ם, נהדר הרגשת הביזיון, חושבים שהוא סבלן, כאילו זה מעלה גדולה, זה לא מעלה גדולה, אבל האצל מסתפק בחלקו. איזה צדיק, איזה יופי, הוא שום דבר, הוא לא מתאמס, לא אכפת לו שום דבר, הוא לא, מה שיצא יצא, וזה זה אצלן, זה לא, זה מעלה גדולה. ועל נהדר ההרגשה בהנאות לאובי טבעו ניזר, ועל זה האופי מן הטעות יחשבו גם כן הבזבוז והפזרנות מן הפעולות המשובחות. כן? אז תנו לי דוגמה, איך יכול להיות שנחשוב שבזבוז זה פעולה משובחת? כאילו זה לא טוב, אבל איך אפשר בכלל לחשוב על זה לכאורה? שמה אומר פה? שבזבוז ופזרנות, באיזה סיטואציה אדם יכול לחשוב שזה כן טוב? יפה מאוד. אם הוא תורם יותר ממה שצריך או המותר, יש הגבלה, חזל הגבילו כמה מותר לתרום. אוקיי, דוגמה נוספת דומה. איך? נדיבות זה מילה טובה, לא? אנחנו דברים פה על פזרנות. מתי פזרנות אובייקטיבית זה פזרנות? רק האדם חושב שזה כאילו טוב. או, יפה מאוד. הוא מה שנקרא, הוא לא מתקמצן על הילדים, קונה הכי טוב. מה הקשר הכי טוב? מה הם צריכים? נקנה מה צריך, מה? שום דבר. מה, כאלה דומר, יאללה, נקנה והכי טוב, בלי חשבונות, בלי עניינים. זה לא, למה בלי חשבונות, בלי עניינים? דוגמה נוספת שקשורה לנו למה שאמרת, זה גם על המצוות. אתם יודעים, חז"ל אומרים שאסור לקנות מצוות במחיר בלי גבול, כן? מותר להוסיף על מצוות רק חומש, כן? 4 המינים, תפילים, לא יודע מה, כל מיני מצוות כאלה ואחרות. יש גבול, אדם לא יכול להגיד, שמה, בשביל המצוות, יאללה, כל הכסף שלי אני עכשיו, נו, קונה אתרוג ב50,000 שקל.
יש
את צודקת, אבל אני חושב שבסיפורים האלה זה לא שהיו שתי אתרוגים והוא קנה את האתרוג, אלא זה היה או לקנות אתרוג או לא בכלל. כלומר, הסיפורים האלה מבטאים את המסירות נפש להשיג מצוות, כאילו גם במחיר מאוד מאוד גדול, גם זה דרך אגב זה מידת חסידות מאוד מאוד גדולה, אבל אני לא חושב שהסיפורים האלה הולכים על מישהו שיכל להשיג את זה והוא רק שפך עוד כספים בשבילו. זה נראה לי ההבדל. שאלה טובה. יפה מאוד. לסיכום אומר הרמב״ם, וזה כולו טעות, ואומנם ישובח באמת המיצוע ואליו ראוי לאדם לכוון וישקול פעולותיו, כולן תמיד על זה המיצוע. מובן?
אם אדם תורם יותר מחומש,
תראי, זה תלוי. ברור שאנשים מאוד מאוד עשירים, זה כבר לא משחק תפקיד כל כך. כי גם אם הוא ישיר 10% ממה שיש לו, הוא עדיין יסתדר, הוא בנה בנכדה. אנשים רגילים, זה לא פשוט.
זה לא נקרא כאילו חסד?
זה לא פשוט, כי אסור לאדם לעשות חסד. אסור, לא יכול להיות שאדם ייתן
צדק. לא, אדם יש לו, לא אדם
מגיע. אז אני אומר עוד פעם, זה מאוד מאוד תלוי על חשבון מה זה בא. מבינה? זה אולי המדד. כלומר, זה לא יכול לבוא על חשבון הצרכים הבסיסיים או הנורמטיביים, למשל שבני המשפחה שלו וכדור.
לא, אבל זה לא בא על חשבון.
אז אני בסדר, לכן אמרתי, בעשירים את החשבון טיפה שונה, כי זה לא בא על חשבון שום דבר. במציאות רגילה, לא יכול שאדם ייתן צדקה, ואחרי זה יהיה לו כסף לבית ספר לילדים שלו. אני אהיה חקובים כזה, כן? כי אני אומר, זה באדם רגיל. אנשים שברוך השם עשירים, אז באמת החשבון שם קצת שונה. כי האחוזים הם לא... יש אנשים שגם אם יישאר להם 10%, הם עדיין יחיו יופי. אז זה לא... שאלות נוספות?
שאלה
שהיא חצה,
אני לא
כאן
תשובה לתוכן, אבל בספר, כאילו, יש לי ממש
מסך
שונה,
איך
יכול להיות
שאני לא
את הספר הזה?
בגלל שאנחנו כולנו קוראים מתרגום. הרמב״ם כתב את הספר הזה בערבית. לצערנו. ולכן... צריך לתרגם. עכשיו, לתרגם, אתה יודע, זה לא עושים Google Translation והוא ישר מילה מילה. לתרגם זה להבין את המשמעות. ולפעמים בכל שפה, כל מילה יש לה כמה פרשנויות. אז זה כבר צריך לטוב טוב להבין מה זה. כיוון שלרמב״ם יש כמה וכמה תרגומים, גם למורה נבוכים וגם להקדמת הרמב״ם למשניות, יש כמה תרגומים, אז זה שבדל בנוסחים. יש אחד המתרגם של הרמב״ם הכי קדום, היה כבר בן דורו, קראו לו פרח לי השם, וואלה, היה בתקופת הרמב״ם, הוא גם תרגם את הכוזרי דרך אגב, גם תרגם את המורה נבוכים וגם את הכוזרי לערבית. איך? לא, אבן שמואל זה דווקא מישהו, הלבן, הכוזרי הלבן, הוא חי לפני כמה עשרות שנים. כן, הוא דווקא... בגדול, כן. כתבי יד ערבים, כן, באוניברסיטאות וכאלה, איפה שיש כתבי יד. הרי מאיפה הם תרגמו? נגיד המהדורה הזאת, הרב שילת ממלא אדומים תרגם. נו, מאיפה תרגם? הוא צריך את המקום. אז יש את המקום. נראה שבחנות הספרים הקרובה לביתך לא יהיה זה בערבית. על פניו. וואי, פרח לי השם שלו. טוב, הוא מתרגם קדמון. עכשיו, מה הבעיה? מצד אחד, הוא הכי מדויק, כי הוא הכיר את הרמב״ם, וסביר להניח שהוא גם כל כך שלט בשפה, שהוא הבין בדיוק, והתרגום שלו הוא בעצם התרגום הכי טוב. רק מה הבעיה? שהעברית שלו קשה. מה? כי בגלל שהוא חי לפני 1,000 שנה, זה לא בדיוק העברית המדוברת שלנו. אז מה שנקרא, זה חתיכת אתגר ללמוד. אז לכן זה לא כל כך תפס. אז זה תרגום לתרגום כבר. את צודקת, אבל זה עוד פעם סוג של תרגום, כי אם הוא כותב משפט נגיד מסובך, ועכשיו אני אומר, טוב, בוא נעשה את זה פשוט, אז זה הבנה שלי. כלומר, תני את אותו משפט לשלושה אנשים אחרים, הם לא יכתבו בדיוק אותו דבר. אבל א', מתרגם זה תמיד תוכן. זה חייב להיות גם מישהו שיודע טוב בעברית וגם שמבין את המשמעות. כי אם אני עכשיו רוצה להחליף מילה במילה, אני חייב להבין איזה מילה הכי קרובה למה שהוא מתאר. מסובך לגמרי. תרגומים זה תמיד מסובך, תמיד. אז בדור האחרון, במאה השנה האחרונות, שברוך השם ככה ספרים החילו יותר להילמד, אז הופיעו כמה מתרגמים. יש את הרב שילת, שהוא יודע, זה תבינו, זה אנשים שלא רק שולטים בערבית מדוברת, הם צריכים, וגם ערבית עתיקה, זה לא השפה הערבית המדוברת היום. זה, אוקיי, אז הוא מתרגם אחד, הוא גם תרגם את הכוזרי, גם תרגם את הרמב״ם. יש את הרב קפח, התימני, אז גם הוא נפטר כבר, הוא גם כן תרגם כמה דברים של הרמב״ם, זה עוד תרגום. דעתי דרך אגב, למי יש פה מוסד הרב קוק? תרגם רגע את הספר, תראי לי. יפה, תסתכלי רגע אם כתוב מי תרגם. איך, דוב? ולא כתוב מתורגם? מי כתוב? לא יכול להיות. מה עוד כתוב? אבן תיבון, יפה מאוד. כתוב לך אבן תיבון?
לא.
אז זו אותה מדורה, לא? תראי מי רגע את זה, את הספר שנייה.
לא, זה כל אחד זה, כאילו כל פרק הם...
זה משהו אחר.
כל פרק הם מישהו אחר, כאילו מתרגום אחר.
יפה, אז אבן תיבון זה הישן, עוד יש את הרב קפח, יש את הרב שילת, ויש גם את אבן שמואל וכוזרי, הוא היותר אקדמי. אבן שמואל זה דוגמה נפלאה, דרך אגב, הוא מצד אחד תרגם בצורה הכי נוחה ללמוד, הכי נוחה לקרוא בעברית, הכי מדוברת, אבל יש לו כמה טעויות. יש 2-3 מקומות שרואים שהוא פספס בהבנה של הרעיון. אז זה המחיר לפעמים. זה לא מפריע, אני כן עומד עם תלמידים את הכוזרי הלבן, אבל יש 2-3 מקומות שאני מראה להם שמה שהוא כתב זה לא, כנראה שזה לא ההבנה בכוזרי ברמה של מילים, כן? ראייה וראייה, אוקיי? שזמירה לא משנה, אבל זה מאוד משנה שם, או קהל והמון, שזמירה לכאורה אותו דבר, אבל זה הבדל מאוד גדול שם בהקשר של הנושא שם. אז זה בסדר, איך שלא נסובב את זה, תדעו, תרגום, תמיד זה לא יהיה אותו דבר. אף פעם, אף פעם לא יעזור, איך שלא נעשה את זה. טוב, זה מסביר למה אין את אותו נוסח.
גם לגבי תרגומים
של
סידורים
לכל מיני
שפות, אז למה זה מקור, נכון? כן. ואז השפות שלהם, אז נגיד, יכול להיות סידור שוויצרי אחר?
לא, מדברת על העברית או על התרגום?
התרגום.
כלומר, מה שכתוב באותיות, כתוב בעמוד באנגלית, יכול להיות, פעם לא בדקתי את זה. תלוי, לפעמים זה עברית באותיות לטיניות, לפעמים זה גם וגם, לפעמים זה ממש רק המשמעות. כן, נכון, נכון. וזה עצוב, אבל זה המצב. שצערנו הרבה יהודים בחוץ לארץ. גם בארץ בעצם. זה מה שרציתי שיקרה, שיקרה. טוב, זמננו תם. חזק וברוך, שיהיה לכם שבת שלום. הדבר הבא שהרמב״ם... מה הדבר הבא? בואו נראה אם תחשבו על זה רגע. מה הנושא? מה הפסקה הבאה הולכת לעסוק?
איך עושים?
איך עושים? יפה מאוד. אם אדם מזהה שהוא לא נמצא על האמצע, אז איך הוא יכול להביא את עצמו לאמצע? יפה מאוד. חזק וברוך.
תודה.